שלום לכולם. היום אנחנו בשיעור הזה, נאמר בכל אופן בשבוע של פורים, לכן ראיתי לנכון לשנות מן הסדר וללמוד שיעור על סוגיה אחת מן הסוגיות של פורים, וכמו שאומרים, מעניינה דיומה. והנושא שאני בחרתי לדבר בו, נושא מאוד מסובך, אני הייתי אומר, ואפילו מורכב, אבל ננסה בכל אופן לעשות בו איזשהו סדר, כאשר באמת הכותרת היא, כותרת של השיעור, אפשר לומר, כותרת מעניינת, מיוחדת במינה, כאשר היא מציגה את השאלה, האם אפשר לברוח מפורים? כי פורים באמת הוא חג מיוחד. חג מיוחד בזה שאין לו אח ורע בחגים אחרים, שיש דבר כזה שהחג מחולקים לימים. יש את היום של 14, שזה פורים של רוב העולם, שחוגים את פורים, הפרזים, כפי שזה נקרא, ויש את היום של המוקפים, זה יום של תתוו, זה יום של המוקפים, ואז זה דבר, כמו שאני אמרתי, לא שגרתי, כי באמת בדרך כלל כל ישראל יש להם את החג באותו יום. אולי זה גוף העניין, אחד רגילים לומר שהצורך לקיים את החג לא ביום אחד, גם כדי להראות שזה בסופו של דבר היה חג אולי של הגלות, שלא חג של עם ישראל בארץ ישראל, ולכן יש בו איזשהו ניסיון לתת את התחושה של פירוד שהוא באמת קיים בסופו של דבר, או פיזור, כמו שנאמר, יש לו עם אחד מפוזר או מפורד, צריכים להביא לידי אחדות, אבל יש פירוד ופיזור. הפיזור הזה בא לידי ביטוי אפילו בקביעת הימים של פורים, יום י' ויום ט'ו, ואז ממילא באמת נשאלת השאלה, האם אפשר, כפי שאני קורא לזה, לברוח מפורים. אז כמובן שאי אפשר לדון בזה בלי לראות את הדברים מעיקרם, והנושא, כפי שהוא מתפתח, קודם כל בגמרא, במסכת מגילה, כמובן, בדף י' עמוד א', בדף י' עמוד א', אנחנו רואים את המשנה, ומתוכה אנחנו נצטרך באמת לברר את השאלה, כפי שאמרתי, אם אפשר לברוח, אבל יש בעצם, השאלה היא כפולה, האם שייך להגיד שאדם יהיה פטור מפורים בכלל, על ידי תמרון בימים, דהיינו שיהיה ביום הראשון של יום י' יהיה בעיר המוקפת, וביום השני יהיה בעיר הפרוזה, ואז יצא שהוא, כאן הוא לא חייב וכאן הוא לא חייב אולי, ויש מצב הפוך, שבאמת שייך לומר, שהוא יהיה ביום, הוא להפך, הוא ינהג פעמיים, הוא ינהג יומיים, גם ביום הראשון וגם ביום השני, פעם הוא יהיה בעיר, ואחר כך הוא יהיה במה שנקרא בלשון המשנה, הקרח, יש עיר וקרח. והמשנה מדברת לא בדיוק על זה, אבל מתוכה אנחנו כמובן יכולים איכשהו ללמוד את הדברים ולעיין בהם. המשנה בעצמה, אם אני קורא את המשנה, בין עיר שהלך לקרח ובין קרח שהלך לעיר, אם עתיד לחזור למקומו, קורא כמקומו. זאת אומרת שההליכה לא משפיעה על מצבו הקבוע מוחלט. ואם לאו, קורא עמהם. זאת אומרת, אם הוא לא עתיד לחזור למקומו, אז הוא משנה כאילו סטטוס, משנה את עצמו ממקום למקום. זה בעצם מה שכתוב במשנה, שהדברים טעונים בירור, והנה יש לנו את הגמרא, וכאן יש לנו באמת, כשלומדים את העניין, יש את הגמרא בבבלי, יש את הגמרא בירושלמי, יש לנו את הגמרא בבבלי עם פירוש רשי ועם דברי הראש, והדברים בסופו של דבר נמצאים, אפשר לומר, בחילוקי דעות מסוימים, כפי שאולי נתבונן בהם. עיקר הדגש בגמרא בבבלי, מה שאומר רבה, לא שנו אלא שעתיד לחזור בליל י"ד, אבל אין עתיד לחזור בלילי 14, קורא עמהם. זאת אומרת, מה זה נקרא לחזור או לא לחזור? לחזור הכוונה בלילה, דהיינו עוד לפני שיהיה אור יום. אבל אם הוא עתיד לחזור רק אחרי אור יום, אז הוא כבר מקבל את הדין של המקום החדש. וזה מה שנקרא, רבא אומר, מן האמין עליו, דורש דרשה שנקרא פרוז בין יומו נקרא פרוז. זאת אומרת, יש לנו פה איזה חידוש בגמרא, שאולי באמת הוא לא היה מובן מאליו. מפני שהמושג בדרך כלל בין עיר ובין קרח, זה מי שהוא תושב העיר, אז הוא תושב העיר. אז גם אם הוא נוסע למקום אחר, נגיד מי שגר בעיר תל אביב, אם הוא נוסע לירושלים, אז מה, בגלל זה הוא הופך להיות בין העיר ירושלים, שהיא עיר מוקפת חומה? הוא בא לטייל, הוא בא לבקר. אז האם זה משנה? כאן אנחנו רואים, ולהפך כמובן, מלכתחילה לא היינו אומרים מה שרבה אומר, אלא היינו אומרים שבין עיר הוא בין עיר, ובין כרך הוא בין כרך. אבל רבה מחדש לנו חידוש שפרוז בן יומו נקרא פרוז, שגם על ידי יום אחד הוא נקרא מקבל את הדין של פרוז, וזה כמו שאמרנו חידוש. ואז הוא ממשיך ואומר שגם מוקף בן יומו גם כן נקרא מוקף. פרוז בן יומו נקרא פרוז, מוקף בן יומו נקרא מוקף. באמת אם נתבונן בדבר בירושלמי, אני כפי שנראה לי שבהחלט יש מקום לדייק שירושלמי, כמצוין בדף המקורות במסכת מגילה, דברי הירושלמי פה הם דברים מאוד בסיסיים וחשובים לכל הסוגיה הזו, באמת לא משמע שהולכים עם הסברה של פרוז בן יומו ומוקף בן יומו, אלא אין דבר כזה פרוז בן יומו, מוקף בן יומו, אלא זה הולך כמו שאמרנו, בן אדם הוא קבוע במקומו גם אם הוא נוסע למקום אחר, וזה לא משנה את מקומו, את כתובתו, זה לא משנה. בירושלמי לא נראה שסוברים ככה, אלא שם כשמדובר על השינוי, ההליכה ממקום למקום שמדובר במשנה, מדברים על הקירה ממקום למקום, זאת אומרת הוא עוקר את מקומו, הוא משנה, עובר דירה, הוא לא סתם נוסע לטייל, אלא עובר דירה. אז זה בירושלמי כדבר שנראה שונה ממה שכתוב פה בבבלי, אבל אנחנו הולכים עם הבבלי מפני שההלכה היא דווקא כן כדברי הבבלי, שבאמת פרוז בן יומו נקרא פרוז. וכאן מתברר מתוך הדבר מחלוקת בין רשי לראש. כי באמת בגמרא עצמה, אנחנו נראה פה שהגמרא אומרת שיש פרוז בן יומו נקרא פרוז, ומוקף בן יומו נקרא מוקף. רשי כשהוא מפרש את זה, הוא מפרש את זה רק לגבי חיוב. דיינו, פרוז, בן קרח, שהיה, הוא מתחיל דווקא עם בן קרח, שהיה בעיר ביום י' ד', הוא נקרא פרוז בן יומו, שמתחייב להיות כבני העיר. ולהפך, פרוז שהיה ביום תתוו, בעיר המוקפת חומה, הוא נהיה מוקף בן יומו. זה לפי רשי. הראש אומר שמלכתחילה בדברי רב המשמע, שהדיון הוא דווקא על יום י' ד' בלבד. ואז גם מה שנאמר פרוז בן יומו, וגם מה שנאמר מוקף בן יומו, מתכוון באמת ליום י' ד', ואני אסביר. מה שנאמר פרוז בן יומו, אז בעניין הזה אין הבדל בין רשי לבין הראש. זה שהוא נמצא בעיר בין הקרח ביום י' ד' לפנות בוקר, דיינו הוא לא הלך בלילה מקודם, הוא לא הלך מקודם, אלא נשאר בעיר, שאינה מוקפת חומה, מחייב אותו בכל מצוות הפורים ביום י' ד'. אבל מה יהיה אם בן העיר נמצא להפך, ביום י' ד' בעיר המוקפת חומה? כאן רשי לא אומר שהוא נהיה מוקף בין יומו, כי לכאורה יכולנו לומר, והראש באמת אומר, הראש אומר שעל זה מדובר שהוא מוקף בין יומו. מוקף בין יומו מדובר גם כן לגבי מקביל למה שנאמר על פרוז בין יומו. פרוז בין יומו ביום י' ד', מוקף בין יומו גם ביום י' ד'. מה פירוש מוקף בין יומו ביום י' ד'? אז הפירוש לפי הראש, שכיוון שהוא נמצא ביום י' ד', אז ממילא המצוות הפורים שלו היא דווקא יום ת' ו', זאת אומרת זה משפיע עליו שהוא יצטרך לעשות פורים ביום ת' ו', ואז הראש אומר אפילו אם הוא בסופו של דבר יחזור ביום ת' ו', הוא כבר לא יהיה בעיר המוקפת חומה, אבל זה שהוא היה בעיר הזו המוקפת לפנות בוקר ביום י' ד', עושה אותו למוקף בין יומו, שזה מחייב אותו לקרוא את המגילה ביום ת' ו'. ביום ת' ו', אפילו אם הוא כבר נמצא בעיר. ואת זה רשי לא סובר. ככה זה נראה פה, שרשי את הפרט הזה לא סובר. רשי סובר שמוקף בין יומו, מה שנאמר פה, זה רק לגבי זה אם הוא נמצא ביום ת' ו' בעיר המוקפת, שאז הוא מתחייב. אבל מי שנמצא בעיר, דיינו, בן קרח, שהיה בעיר ביום י' ד', אומר רשי הוא לא נהיה מוקף בין יומו, זה לא נקרא מוקף בין יומו, כיוון שהוא נמצא ביום י' ד', ביום י' ד' במוקפים אין להם גדר מיוחד, זה בעצם נחשב ליום יום טוב במובן מסוים, אבל זה לא יום של פורים, אז ממילא הוא לא מתחייב בעניין הזה בכלל. מה הדין שלו באמת? לא כל כך ברור, אבל באופן פשוט לפי רשי צריך לומר שמי שבן עיר שיהיה בעיר מוקפת חומה, ביום י' ד', כאן יהיה הבדל, אם הוא בן עיר, אז כאן, כיוון שהוא לא נהיה מוקף בין יומו להפקיע את עצמו מהמצווה, אז הוא יתחייב במצוות פורים ביום י' ד' אף על פי שהוא נמצא בכרך. אבל רק מי שנמצא בכרך בתור בן כרך ממש, הוא באמת פטור, כיוון שמבחינתו לא התחיל החיוב. כאן יהיה הבדל, זאת אומרת, כשנמצאים בעיר מוקפת חומה, מי שנמצא בה בתור אורח, לפי רשי, החיוב שלו ממשיך להיות ביום י' ד', ומי שנמצא בן כרך עצמו, אז החיוב שלו יהיה רק ביום ט"ו, וזה באמת מה שיוצא לפי רשי, מה שאין כן לפי הראש, שכולם יהיו באותו סטטוס. כל מי שמגיע לעיר ביום י' ד', לכרך ביום י' ד', לפנות בוקר, הוא מקבל את המעמד של בן כרך, שהחיוב שלו הוא בט"ו, אף על פי שאפילו למחרת כבר אולי לא יהיה שם. זה דעת הראש מול דעתו של רש"י. בכלל בעצם, כשרוצים ללמוד את העניין הזה, זה בעצם קצת, אפשר להגיד, שמצד אחד אלה שני ימים, אבל באמת אולי הם לא בדיוק אותו דבר. יום י' ד' בהחלט אפשר לומר שזה יום פורים של כל העולם. זהו היום של פורים. יום ט"ו זה יום שהוא מיוחד, קבעו אותו בתור תקנה מיוחדת לערים המוקפים. אולי זה רק מצד ההימצאות במקום מתחייבים, ולא שזה נחשב לפורים בדרגה שווה. יש לזה למשל שתי נפקמינות מעניינות. שתי הנפקמינות אנחנו לומדים בירושלמי דווקא. בירושלמי מובאות שתי שאלות הלכתיות. שאלה אחת היא, האם בן עיר יכול להוציא ידי חובה, נמצא בעיר בכרך בט"ו, האם הוא יכול להוציא ידי חובה את אלה שנמצאים בכרך, אין להם מישהו שיבעל קורא. אז יש בעצם שתי שאלות בשני הצדדים. האם בן כרך יכול להוציא את בני העיר ביום י' ד', והאם בן העיר יכול להוציא את בני הכרך ביום ט"ו. הירושלמי יוצא, ירושלמי נאמר, שלגבי האפשרות האחת, דהיינו, שבן הכרך יוציא את בני העיר, אז הוא באמת מוציא. כי הכלל הוא בלהוציא ידי חובה, הכלל הוא שמי שמחויב בדבר, יכול להוציא גם את האחרים. אפילו שהוא בעצמו כרגע לא יוצא. וזה בן כרך, ביום י' ד' נחשב מחויב בדבר, כי זה פורים של כל העולם. בעוד שבהפוך, ביום בן עיר, הם יכול להוציא ידי חובה, את בני הכרך, כאן אנחנו רואים בירושלמי שזה כאילו בוודאי שלא. מקרה אחד בעצם כשאמרתי שכן, זה כאילו ספק, והמקרה השני של בן כרך, הם יכול להוציא את בני העיר, שם נאמר בירושלמי שזה פשוט, סליחה, בן העיר, אם יכול להוציא את בני הכרך, ברור שלא, כי בן עיר ביום ט"ו אין לו בכלל את המצווה. זאת אומרת שהמצווה של ט"ו היא שונה, היא לא מצווה של כל העולם, אלא היא מצווה שמצד ההימצאות במקום. אז מי שנמצא במקום חייב, מי שלא נמצא במקום לא שייך. זה אולי מתאים לשיטת רש"י שאמרנו, שמי שנמצא במקום שייך, מי שלא נמצא במקום לא שייך. אבל זה דין של יום ט"ו, לעומת זאת יום י"ד, גם מי שלא נמצא במקום הוא שייך. אמנם הוא קורא בט"ו, אבל הוא שייך. זה דוגמה אחת. להבדל בין יום י' ד' ליום ט"ו. ועוד הבדל, זה נאמר גם בירושלמי, אם מישהו קרא מבני הכרך ביום י' ד' בטעות או באיזושהי סיבה, אז הוא יצא ידי חובה, הוא לא יכול כבר למחרת לקרוא ברכה. כלומר שהוא כבר יצא ידי חובה בקריאת המגילה ביום י' ד', כי הקריאה של יום י' ד' אפשר להגיד היא כללית מעל כולם, בעוד שהקריאה ביום ט"ו היא יותר מקומית, היא קשורה יותר למקום, מצד ההימצאות במקום, וזה נראה ההבדל דווקא לפי רש"י, שבאמת עושה את ההבחנה הזו, שמוקף בין יומו יהיה רק מוקף בין יומו, רק מצד מי שמתחייב, כיוון שהוא נמצא ביום ט"ו, ולא מצד, והוא לא ייפטר ביום י"ד, מצד מה שהוא היה ביום י"ד, הוא לא ייפטר בתור כאילו שהוא מוקף. רק הראש אומר, זה לפי הראש משמע ששתי הצדדים הם שווים. עכשיו באשר למה שדיברנו, בירושלמי עצמו נאמר שיש אפשרות שאדם מתחייב פעמיים, יש אפשרות שיפטר בכלל, יש דבר כזה. בירושלמי רק מדברים על מי שעוקר ממקומו, זאת אומרת נגיד בן כרך, שיוצא עובר דירה, מתי עובר דירה? בליל תתוו. ביום י' הוא היה במקומו בקרח, אז לא חייבים, כי הוא אנשי היה בן קרח. הוא יוצא החוצה, עוקר את הדירה מתי? בתפר שבין יום י' ליום תתוו, ואני יוצא שביום תתוו הוא כבר מגיע לעיר. אז כתוב בירושלמי שנפטר מכאן או מכאן. זה מה שכתוב בירושלמי. ולהפך, אם בן עיר עקר את מקומו, דיינו, עקר את מקומו לגמרי, ביום י' לקראת יום תתוו, אז הוא מתחייב פעמיים, גם זה חידוש, שיש מצווה כזו שאפשר להתחייב פעמיים, כאילו אותו דבר. שתי השאלות האלה בירושלמי הן מבוררות כשאלות שנובעות מהעובדה שהוא מדברים על עקר את מקומו. זאת אומרת שהוא ממש עזב את המקום, הוא עובר, הוא עכשיו לא בן קרח, הוא בן עיר. עכשיו הוא לא בן עיר, עכשיו הוא בן קרח. ממש שינה את כל מעמדו, כל מקומו ודירתו. השאלה היא האם אנחנו נגיד את הדברים האלה גם לפי הגדרות של הבבלי, שם אנחנו מדברים על פרוס בן יומו ומוקף בן יומו, האם גם נאמר דבר כזה שיהיה אפשרות להתחייב פעמיים ולהיפטר פעמיים? זו באמת שאלה גדולה. אם אפשר להתחייב פעמיים, דיינו אדם יהיה בן עיר ואחר כך יצא לקרח, כמו שאצלנו מצוי מאוד, הוא בא לירושלים ליום תתוו, לכאורה מתחייב פעמיים, כי עכשיו הוא מוקף בין יומו, יש דבר כזה מוקף בין יומו בבבלי. אבל להפך, מישהו שהיה בעיר ועכשיו הוא יוצא, מישהו שהיה בקרח ויוצא עכשיו לעיר. כשהוא היה ביום י' בקרח, אז הוא לא קרה. למה הוא לא קרה? כי הוא לא היה חייב. אבל אם הוא יצא עכשיו ביום תתוו, בליל תתוו, הוא יוצא לכיוון של העיר, יוצא מן הקרח, אז עכשיו אין מה שיחייב אותו, כי הוא לא נמצא בקרח. זה דווקא מתאים לשיטת רש"י, שיכול להיות דבר כזה. דווקא באופן הזה, דיינו, כשהוא בן קרח, שהוא יוצא לעיר בליל י"ד. לא שהוא עוקר את דירתו אפילו, אלא יוצא. אבל נאמר, בן עיר שעושה את הקונצים האלה, והוא ביום תתוו, ביום י"ד מחליט להיות בקרח, האם הוא יכול להיפטר? דווקא לפי רש"י אמרנו שלא. כי בן עיר, בהיותו בן עיר, הרי הוא לא נהיה מוקף בין יומו ביום י"ד בשביל להיפטר. הוא לא נהיה, אלא להפך, אנחנו אומרים שהוא נשאר בן עיר שחייב במצווה של יום י"ד, כי לא אומרים מוקף בין יומו להיפטר, ובמובן הזה הוא נשאר חייב, אז ממילא כבר זה לא משנה אם הוא יחזור למחרת, כי הוא ממילא חייב ביום י"ד. האפשרות של להיפטר על פי הירושלמי אפשרית באמת לבן קרח לפי רש"י. לפי רש"י, לבן קרח יכול להיפטר על ידי זה שהוא יעשה את הקונץ הזה. זה רק לפי רש"י על פי הירושלמי. אבל לפי הראש גם זה לא אפשרי, כי לפי הראש מי שנמצא ביום י"ד במקום המוקף הוא כבר נתחייב מצד הימצאותו ביום י"ד לקרוא את המגילה ביום ט"ו. וזה כבר לא משנה איפה הוא נמצא, כך הוא אומר בפירוש. זה לא לפי הירושלמי, כי זה דווקא נראה לפי הבבלי לשיטת הראש שמוקף ופרוז זה בעצם אותו דבר. והחיובים שלהם הם אותה דרגה, וזה משמעותי לגבי כל ההלכות שאמרנו מקודם, אבל הדבר המרכזי שבו מדבר הראש בעצמו, שאם הוא נמצא ביום י' בקרח, הוא מחויב לקרוא ביום ט"ו אפילו שהוא לא נמצא באותו מקום. אז הנה כי כן אנחנו רואים שיש דבר כזה, יהודים טובים, אני לא חושב שכדאי להמליץ להם לעשות את זה, אבל לכאורה, כפי שהירושלמי אומר דבר כזה, יש אפשרות להגיד דבר כזה, גם לפי ההלכות שלנו בבבלי, אולי לפי רש"י לבני קרח שעוזבים את הקרח בליל ט"ו. זה אולי באמת יכול להיות לפי רש"י שיש דבר כזה, אבל מי מאיתנו רוצה לעשות את זה, כולם דווקא שמחים בפורים ורוצים דווקא לנהוג לפי הצד השני, שלהפך, לא רק ש... לא נפטרים, אלא אולי אפילו חייבים פעמיים. ותמיד שיהיה פורים שמח. כל טוב ושלום שלום.